טוב, פרשת תרומה, חודש טוב, ערב טוב, שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שיש לו עסקים עם גויים במיוחד, זה הזמן לעשות אותם, זה החודש מסוגל, חודש טוב ליהודים, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר.
אומי. הבעיה
היא
שהם לא עושים תערוכות
בימים. כן, זה בעיה, קצת בעיה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מהרגע הזה אנחנו בעצם עוברים לסדרה של פרשיות עד סוף ספר שמות, שבעצם מדברת על המשכן וכליו בפרטי פרטים ופרטים על פרטים ועל פרטים, ועוד פעם לא ראינו עריכות כזאת בשום מקום בתנ"ך, ולכאורה יכול בן אדם להתבלבל ולחשוב שכל הרעיון זה המשכן הוא בעצם ערך עליון,
והמטרה של כל
הבריאה כולה. אבל המטרה היא מה? זה נקרא משכן העדות. החשיבות היא איפה אני שם את התורה. איפה שאני שם את התורה, יש פרטים ופרטי פרטים שצריך להשגיח עליהם. וזה מתחיל מהעניין הזה, ודבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה. ולכאורה צריך להיות כתוב מה? ויתנו לי. מה זה ויקחו לי תרומה? זה קצת מוזר. אז כמובן כולנו מכירים את הפירושים היפים והנפלאים, שאחד מהם זה בעצם בא ואומר, שבעצם אנחנו לא נותנים כלום, אנחנו רק לוקחים. וגם בעצם העניין שאנחנו נותנים, בשביל המשכן בעצם אנחנו לא לוקחים, זה לא שלנו בכל מקרה, וגם מה שאנחנו בעצם עושים זה בעצם בסופו של דבר, אנחנו לוקחים מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הנתינת שלנו, לא צריך שום דבר מאיתנו. אבל אחד הפירושים היפים שמסביר נדמה לי האור החיים הקדוש, שהחובה של בניית בית המקדש היא חובת הכלל. היא לא חובת הפרט. הפרט חייב להניח תפילין, חייב לשים מזוזה. לבנות משכן, לא. לבנות משכן זה רק הכלל. מקדש זה רק הכלל. ומה הכוונה? אז מה הוא אומר? ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. אומר, ויקחו לי, זה הגבאים שאוספים את הכסף מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, כל איש צריך להביא את זה מכל הלב, מנדבת הלב. אבל הגבאים מחויבים, זה לא נדבת הלב, הם מחויבים לאסוף את הכסף. זאת אומרת, הם מחויבים לאסוף את הכסף מכל איש אשר ידבנו ליבו. כי רק אז, אם הם אספו את הכסף, אפשר לבנות בית המקדש. כי רק ברגע שהכסף הפרטי נהפך לכסף של הכלל, אז אפשר לבוא ולבנות את בית המקדש, את המשכן. וזה דרך אגב נקודה מאוד חשובה. על פי הקבלה, אנחנו תמיד חושבים שהפרטים בונים את הכלל. והאמת היא בדיוק הפוכה. הכלל הוא בונה את הפרטים. ויותר נכון, הכלל מכיל את הפרטים. הפרטים לא בונים את הכלל, והכלל יותר גדול מהפרטים. זאת אומרת, זה קצת לא נשמע מוזר, אבל אלה עובדות החיים. כדי להבין קצת מה זה הכלל שהוא קודם לפרט, זה להבין מה זה הפרט. הפרט זה מעשה ספציפי, לדוגמה. עכשיו, אם אתה מטפל במעשה עצמו, לא טיפלת בכלל. זאת אומרת, לדוגמה, בעניין של חינוך ילדים, רב אדם סיני אומר דבר מאוד יפה. אומר, אם הילד הרביץ לאח שלו, נתן לו מכות, איך אתה מטפל בזה? מה אתה עושה לילד? מה אתה עושה לילד?
צועק
עליו, מעניש אותו. אומר, אם עשית את זה, לא פתרת שום בעיה. כי הילד, בזה שהוא נתן מכה, הוא רוצה להתבטות. זאת אומרת, יש בו כלל. הכלל הוא רוצה להיות חזק, הוא רוצה להיות גיבור, הוא רוצה להתבלט. אז מה הוא עושה? הפתרון שלו כרגע, כי אין לו הכוונה, הוא לתת מכות לאח שלו. אז ברור שלתת מכות זה לא טוב. אבל אם אתה עכשיו תעניש אותו על נתינת המכה, ובזה גמרת את העניין, מה עשית? שום דבר.
נתת לו דוגמה שצריך
לתת מכות. לא, הרבצתי לו. אתה אסור לתת מכות. ואני יכול גם להניש אותו בלי מכות. אני יכול גם להניש אותו בלי מכות. אבל גם אז לא עשיתי את זה. אלא, אני צריך למצוא למה הוא עשה את מה שהוא עשה. אני נותן את הדוגמה של ילד, זה הכוונה לכל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, כשאנחנו פה מנסים לפתור את המעשה ולא את הכלל, אנחנו בכיוון הלא נכון. אתה צריך לפתור, איך אומרים? לפתור את הנקודה שממנה נובע המעשה. זה הכלל. וגם כאן אצל הילד, הילד, מה אתה צריך עכשיו לעשות? למצוא את הדרך שבו הוא יוציא את השאיפה שלו הפנימית של כוח אל הפועל בצורה נכונה. תעזור לו, סתם לדוגמה, אני סתם מתפרע בדוגמאות. שלח אותו ללמוד ספורט, ככה קרב מגע, או איפה שיכול כאילו להתבטות ולהוציא את הדברים. אבל כמובן שהם מדברים בעולם של תורה, אז המטרה היא שלכוון אותו לקיום המצוות, להצליח בהם, להתבלט בהם. וזה כבר עניין של חינוך שאנחנו לא ניכנס אליו. אבל הנקודה היא החשובה להבין שאנחנו לא הולכים אחרי הפרט, אלא הולכים אחרי הכלל. טיפול בפרט, טיפול במעשה, המקרי, המקרה, זה לא הטיפול נכון. צריך לטפל בדבר שגרם למקרה, ואז לשרש אותו, או יותר נכון, לכוון אותו למקום הנכון. כי אם הילד נתן מכה ורצה להראות כוח, זה יכול להיות דבר טוב מאוד. סימן שהילד רוצה להתבלט, סימן שהילד רוצה להתבטות. רק מה? הוא מתבטא בצורה לא נכונה, אז תכוון אותו לצורה הנכונה. אז גם כאן, אומרת לנו התורה, את המשכן בונים מתוך הלב. הכלל זה הפנימיות של הדברים. אם לא, אם אנחנו רק עושים את המשכן בלי הפנימיות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכון בתוכנו, המעשים החיצוניים לא עשינו בהם כלום. ולכן, אומרת לנו התורה, מעט כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. ואז באה הרשימה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם. זהב, הכסף ונחושת ותכלת וארגמן, תולעת שני ושפריזים ואורות אלים ואודמים ואורת חשים ועצי שיטים, שמן למאור, פסמין שמן למשחה ולקטורת הסמים וכו' וכו' וכו'. בשביל מה אנחנו לוקחים את זה? היה כתוב בשביל מה? וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש, בשביל מה? מה המטרה? אתם ראיתם פעם מישהו רוצה לעשות פרויקט, אז קודם כל הוא אומר, תביאו לי כסף? הוא בא, מציג את הפרויקט, תראו חבר'ה, זה הפרויקט שאני רוצה לבנות. עכשיו תתנו כסף. אתה רוצה שנכנס מישהו? תנו לי בבקשה כסף, זהב, נחושת וכסף.
אם אמרו נעשה ונשמע.
בשביל מה?
אז קודם נעשה, אחר כך נשמע.
אבל השאלה היא אחרת. התורה תכף אומרת כאן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אבל למה לא? וידבר השם אל משה לאמור, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. דבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש. זה לא סדר יותר נכון? זה לא יותר הגיוני? אז למה הפוך הסדר? מה?
התרגלנו, אני קורא את
זה. אז אומר, התרגלנו. בסדר. בגלל שהתרגלנו, אז מראש כתבו את זה ככה.
כן,
לא שמנו שזה הפוך. כן. הנקודה היא כזאת, שחשוב להבין שכדי לבנות משכן, קודם כל צריך מה?
כסף, רצון.
יפה. צריך לתת את זה מתוך הלב. כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כי אם זה לא בא מתוך הלב, אז אין ועשו לי מקדש. זאת אומרת, חשוב להבין שלפני הכל הלב הוא זה שחייב להיות בפנים. מעט כל איש אשר ידבנו לבו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וכמו שאמרנו כאן גם, זה כולם יודעים ומכירים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו צריך להיות, לא בתוכם. הרי מקדש זה יחיד, זה לא רבים. וחוץ מזה, על מה אנחנו מדברים כאן? על מקדש או משכן? משכן. אז למה קורא לו עכשיו מקדש?
מה ההבדל ביניהם? שני קדושים.
אז למה קוראים למקדש מקדש של המשכן משכן?
שניהם קדושים.
ברור ששניהם קדושים, אבל המשכן היה דבר נייד, והמקדש היה דבר קבוע. אבל לפני זה אנחנו רוצים להבין מה זה ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אומר לנו אבינו שבשמיים, אתם תבנו לי מקדש.
בתוכם.
יפה. אני לא צריך אבנים. ולא פאר ואדר, ולא את המעשה החיצוני, כמו שאמרנו, אני צריך את הפנימיות. אתם צריכים לבנות, מה זה משכן? משכן זה מקום שבו שוכנים. ועשו לי מקדש ושכנתי, הנה המשכן, ושכנתי בתוכה. כדי שיהיה מקדש, וגם מרמז כאן על המקדש הראשון, וגם על המקדש השני, וגם על המשכן. בעצם שני...
השלישי?
בעזרת השם, רבי אמנו, אמן. עכשיו, אנחנו צריכים להבין. כדי שיהיה למשמעות למקדש, הוא חייב להיות משכן לשכינה, וזה מתחיל מכל אדם ואדם. כי כל בעצם תכלית הבריאה היא מהי? האבנים? האדם. והפנימיות של האדם, היא זאת שבונה את המשכן. היא זאת שבונה את המקדש. ולכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שאנחנו מגיעים למצב הזה שבו הקדוש ברוך הוא יכול לשכון בתוכנו, אז בעזרת השם יקום המקדש. וזה קשור גם לעניין של הכלל. ומה כתוב? בכל הדברים אתם תראו, כתוב וציפית ועשית וציפית ועשית, יש רק שתי דברים שכתוב ברבים. ומה הם הדברים האלה? הדבר הראשון זה המשכן עצמו, והדבר השני, ארון הקודש.
פה.
ארון העדות. זאת אומרת, צריך להבין. אז למה פה ביחיד ופה ברבים? למה? תעשה כבר את הכל ברבים. כי זה בדיוק העניין. כל אחד ואחד צריך לרתום את היכולות האישיות שלו, אבל צריך לצרף הכל. המשכן הוא של כולנו. לכל אחד ואחד מאיתנו יש חלק בו. יכול לבוא ולהגיד בן אדם, שמה, זה יש לו כישרון ללמוד תורה, וזה יש לו כישרון כזה וכישרון אחר. את כל הכישרונות האלה צריך לרתום לעבודת השם. ככה בונים מקדש. לצורך העניין, גם עניין של בית כנסת, זה מקדש מעט. אז יש עניין של לימוד התורה, שזה ארון העדות שגם כאן כתוב, ועשו ברבים. למה? למה ברבים? כי התורה שייכת לכולם. לכל אחד ואחד יש חלק בתורה. כמו שלכל אחד ואחד יש חלק במשכן שהוא מכיל את התורה, כי כל המטרת המשכן היא בשביל התורה, כך לכל אחד ואחד יש חלק בתורה הקדושה. אבל מה? תגידו לי, מה זה? תורה, תגידו, שייך למי שתלמיד חכם, שלומד תורה. מי שלא לומד תורה, איך יכול להיות שיהיה לו חלק בתורה? איך?
מפרנס.
יפה. ובאמת, הנקודה המעניינת היא, שאחרי שהקדוש ברוך אומר לו, ככל אשר נרים אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כלה וכן תעשו. כאן דרך אגב זה גם נקודה, הוא לא יודע מספיק לדבר עליה, אז אני רק אזכיר אותה בשתי מילים. תשימו לה כתוב כאן, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כלה וכן תעשו. לכאורה היה צריך להיות כאן, כן תעשו. מה זה וכן תעשו? מה זה עבב? מה הוא רוצה להוסיף כאן? אמרת, ככל אשר נרים אותך את תבנית המשכן, תעשו. מה זה וכן תעשו? מה אמרנו? עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, בעצם אני צריך מה לעשות? אני צריך לעשות את העבודה שאני אהיה המקדש בעצמי. איך אני עושה את זה? אני מסתכל בתבנית המשכן. וזה חשוב מאוד להבין. אם אנחנו נקרא את כל הפרטים ופרטי פרטים, ונסתכל קצת בפרשנויות השונות, אנחנו נראה שכל פרט ופרט מלמד אותנו על משהו. אם זה למשל המידות של הארון, השולחן והארון והמזבח. בחלק מהדברים אנחנו נראה, לא נדבר על זה היום, חלק מהדברים אנחנו נראה שיש מידות שלמות, בחלק אנחנו נראה שיש מידות שלמות ושבורות, ובחלק יש רק מידות שבורות, שכל אחד מהדברים האלה מעיד על משהו. אבל אנחנו היום רוצים לדבר רק על ארון העדות. כי איך אמרנו, וכן תעשו, אז קודם כל למדנו כאן לימוד עצום. אנחנו צריכים ללמוד איך נראה המקדש ואיך הוא בנוי, ועל פי זה אנחנו נדע דרך אגב את תבנית העולם וגם תבנית האדם. האדם הוא עולם קטן, המשכן גם הוא עולם קטן. זה כל הדברים מקבילים אחד לשני. זאת אומרת, אם אני אראה איפה השולחן במקדש, ואיפה המנורה, ואיפה הזה, זה בדיוק כמו איפה הלב שלי, איפה הכליות שלי, ואיפה הכבד שלי. וכך גם העולם כולו בנוי, וכך גם העולם העליון. אנחנו לא נכנס לזה יותר מדי, רציתי רק פשוט לעמוד על הנקודה של הוו, וכן תעשו. וזה דרך אגב מדובר על, היה התגלות מנביא יחזקאל. אומר לו, הנה, ראה את תבנית הבית. אז אומר לו הנביא יחזקאל, רגע, מה זה, זה, עם כל הכבוד, באמת, עם ישראל בגולה, בגלות, ואתה בא ואומר להם, תראה להם את תבנית הבית? זה לעג לרש. תראו לעצמכם, בן אדם היה מולטי מיליונר, נהנה מכל הנאות העולם הזה. באמת, עשה חיים משוגעים, היה לו וילה מפוארת, מכוניות פאר, מטוסים, הכל היה לו. פשט את הרגל. ומרוב בושה, יצא לארץ רחוקה שעל אף אחד לא ישמע מה קורה איתו. ושם גר איזה שבט פרימיטיבי, באיזה אוהל, בקושי יש לו מה לאכול, בקושי מה לשתות, בקושי בגדים, תנאים לא תנאים. מישהו שמע איפה הוא נמצא, בא לבקר אותו. ומה הוא מביא לו לביקור, איזה מתנה? מביא לו את הירחון, the rich and famous, העשירים והמפורסמים. ופותח לו ומראה לו איך חיים כל המיליונרים. תגידו לי, זה לעג לרש, מה אתה רוצה להרגיז אותו? הבן אדם היה מיליונר, עשה את כל הדברים האלה, עכשיו מסכן אין לו כלום, מה אתה מראה לו? איך חיים העשירים? זה יפה? הרי זה לא יפה לעשות דבר כזה. אומר הנביא יחזקאל הקדוש ברוך הוא, אני בא לעם ישראל בגלות, מדבר איתם על ימי התפארת של עם ישראל, על המקדש. אין מקדש. אז מה, איך אני, למה אני מראה להם את זה? מה יוצא מזה? אז יש כאן שתי לימודים, א' וכן תעשו. כי התבנית, איך אומרים? בנותינו כזוויות מכותבות תבנית אחד. אני רוצה לראות שמישהו יגיע לאשתו בבית ויגיד לה, וואלה, את כמו זווית. איך אומרים, הבזנת הזה, איך קוראים לו? ברזל זווית. וואלה, היא תמצא ברזל זווית בסביבה, תיתן לך את זה בראש. אני ברזל זווית? איך אתה מדבר איתי? אבל זאת לא הכוונה. בנותינו כזוויות מכותבות, הזווית מחזיקה את הבניין. וזה הכוונה, שבנותינו הם כמו הזווית של הבניין שמחזיקה את כל הבניין, העמוד של הבניין. זאת אומרת, זה דבר יפה ונפלא. זה, זה וכן תעשו. כל פרט ופרט במשכן מראה לנו לימוד. ולכן, כשאתה בא ומראה שאנחנו לומדים את פרשות האלה של המדרות במשכן וכליו, אנחנו לומדים דברים עצומים וצריכים להיכנס קצת לעומק וללמוד מה כל דבר ודבר רוצה ללמד אותנו. ועוד דבר, נקודה חשובה, מי ש, וזה מה שאמר גם הקדוש ברוך הוא נביא יחזקאל, תשמע, נכון שאין בית מקדש, אבל אם עוסקים בלימוד המשכן וכליו, כאילו בונים את בית המקדש. זאת אומרת, שאנחנו לומדים את הפרשיות האלה, אנחנו בונים את בית המקדש. לכן, קריאתה היא עשייתה. עד כדי כך, צריכים להבין את החשיבות של הדברים. כי בסך הכל, כמו שאמרנו, לא חשוב האבנים, חשוב הפנימיות. עכשיו בואו תראו דוגמה. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. כאן תשימו לב, כל המידות שבורות. כי בן אדם אף פעם לא יכול להגיע לשלמות בתורה. תמיד יש עוד מה ללמוד. ותמיד הוא צריך להסתכל על זה ככה גם. שהוא עדיין לא למד, עדיין אין לו ידע מספיק. כי רק, איך אומרים, מי שאומר אני יודע הכל, אתה יכול ללמד אותו משהו? מכירים את הילדים, אני יודע, אני יודע. נו, טוב, אם הוא יודע, אני לא יכול ללמד אותו כלום. רק מי שלא יודע, אפשר ללמד אותו. ולכן, קודם כל, איך אומרים, מכל מלמדה השכלתי. מה זה מכל מלמדה השכלתי? כי תמיד יש מה ללמוד. עכשיו, תשימו לב.
פעמיים כתוב בתורה, מחצית השקל,
לא יודע, לא בדקתי, יכול להיות. מחצית השקל זה אותו דבר, גם העניין של חצי. אנחנו עדיין לא שלם. דרך אגב, זה עוד דבר במחצית השקל. כדי שהשקל יהיה שלם, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות כדי שהשקל יהיה שלם?
חבר עוד חצי שקל.
יפה. חיבור. כל אחד צריך לדעת להבין, אני לא שלם. ואם אני לא אתחבר עם השני, לא תהיה שלמות. אנחנו לא נתחבר ביחד, כמו במתן תורה, ואיך אנשם ישראל, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו תראו. וציפית אותו זהב שרו, מבית ומחוץ לתפנו, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע טבעותיו, ושתי טבעות על צלו לאחד, ושתי טבעות על צלו לשנית, ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, הבאת את הבדים בטבעות, לעשות ארון, לעשות ארון בהם, בטבעות ארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. היות זמננו תם, אני רק אדבר בנקודה הזאת שלא יסורו ממנו. אמרנו, כי יש כאן הרבה דברים, יש כאן את הארון איך שהיה בנוי, זהב מבחוץ, זהב מבפנים, ובאמצע עץ, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם בלי נדר, מחר אם יצא לנו, אבל כרגע אני רוצה לעמוד על הנקודה המעניינת הזאת. כתוב, יש את הארון, יש את התורה בפנים, ויש את הבדים, את הקרשים שאיתם נושאים את הארון. הארון מסמל את לומדי התורה, שהם מחזיקים את התורה בפנים. ואלה שלא יודעים ללמוד תורה, הם הבדים שמחזיקים את לומדי התורה. ומה אומרת לנו התורה? לא יסורו ממנו. היא אסור, אתה יודע, היום הארון היה תמיד עם הבדים. כדי ללמד אותנו עוד לימוד. מי שתומך בתורה, צמוד לארון, צמוד ללומד התורה, מקבל שכר כמו לומד התורה. זאת אומרת, בן אדם שלא יכול ללמוד, יגיד, נו, מה אני אעשה? אין לי חלק בתורה? אז כתוב, ועשו. כל אחד יש לו חלק בתורה. אם זה בלימוד התורה, ואם זה בהחזקה של התורה. ומה אומרת לנו התורה? אי אפשר, לא יסורו ממנו. תמיד מחוברים ביחד. שזה דבר גדול מאוד. עכשיו, אם אחד יכול גם ללמוד וגם לתמוך, וואו, 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 לאן הוא יגיע. שנזכה, אנחנו באמת, להבין, איך אומרים, את המשמעות של לימוד התורה ושל החזקת התורה, ויותר חשוב מכל ללמוד שאנחנו כולנו ביחד בונים את המשכן. כולנו ביחד מחזיקים את התורה. ורק אם נהיה כולנו ביחד ונדאג אחד לשני, נגיע בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו ולבעניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו.